ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ישמעאל זו חידה. מצד אחד במאה או יותר שנים האחרונות הם נמצאים במה שנקרא ראש החץ של שונאי ישראל, של רוצחי ישראל, של המייחלים רחמנא ליצלן שהצליחו כמובן לאבד אותנו. זה מחד גיסא. מאידך גיסא, במקורות יש דברים מורכבים, אני לא אגיד טובים, אבל דברים מורכבים ולא חד משמעיים אודות השורש של ישמעאל והמהות שלהם. הראשון שמדבר על זה באופן נחרץ זה הרמב"ן בהשמטות לפרשת בלק, וזה בהשמטות מפני שכנראה הצנזורה נכנסה גם לנושא הזה. ושם הוא כותב כך, שהרי בלק מתנבא על הגויים, על המלאק, על קיטים ועוד אומות, ואז הוא מדבר על ארבע מלכויות. וארבע מלכויות כידוע זה מושג יסודי וקדום מאוד, עד כדי כך קדום שכבר הפסוק השני בחומש, מה שכתוב, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז כבר דרשו כידוע, הארץ הייתה תוהו זה בבל, בוהו זה פרס ומדי, חושך זה יוון, והפני תהום זו מלכות רומי, מלכות אדום, מלכות הרשעה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים זה רוחו של מלך המשיח שיגיע כאשר ייפלו וימוגרו כל הארבע מלכויות האלה. המושג של ארבע מלכויות, אם הוא מופיע בפסוק השני בתורה, אמנם בתור דרש, זאת אומרת זה עניין של רמז ודרש, אבל אף על פי כן גם בדרש אנחנו צריכים להבין שזה מתייחס באיזושהי צורה גם להקשר של הפשט, גם אם זה מדרש. איך זה מתקשר להקשר של הפשט? שעוד תרם היות אדם, עוד תרם היות ישראל, ממש בשחר הבריאה, כבר הקדוש ברוך הוא הציב את היסודות של הרוע שהם עומדים נגד עם ישראל, שהם מהווים את הסמל ואת היסוד של העם הנבחר, של עם השם, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, הרוע הוא אפילו קדם לאדם. הרי הרמב"ן עצמו בתחילת פירושו לחומש כותב שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. זאת אומרת, האדם הראשון הוא בעצם הבסיס והתקדים והסמל לעם ישראל, שהם קרויים אדם, הם ההמשך של האדם הראשון, כאילו במצבו האידיאלי, במצב לפני החטא, ולא אומות העולם. אומות העולם יכולים להצטרף, הם פה גזענות, הם מוזמנים להצטרף אם הם יהיו גרי צדק, אבל סך הכל אנחנו עם הבחירה, והבחירה שלנו זה לא כל כך זכויות אלא בעיקר אחריות, בעיקר חובות. זה עוד סיבה שאין פה גזענות, אם זה מפריע למישהו, אם יש פה מישהו יפה נפש עם נשמה מאוד רגישה ועדינה, אז צריכים כאילו להרגיע אותו. בכל אופן, אלו ארבע מלכויות, וכפי ששמתם לב הם נמנים במספר ארבע, הם אגב רומוזים גם בארבע נהרות שיוצאים מעדן, הם רומוזים בארבע מלכים שנלחמים שם סביב אברהם, הם רומוזים בהרבה הרבה הרבה מקומות. ואני רק אומר שמן הראוי, למדנו מרבותינו שצריכים רמז, זה לא סתם איזה דבר תלוש לגמרי מההקשר של הפשט, גם ברמז זה קשור לפשט. זאת אומרת, הקריאה שהארבע מלכויות הם מסמלים את הרוע היא מלטה דפשיטה. העובדה שהרוע פה נברא בעולם, קיים בעולם עוד לפני הטוב, זה מראה עד כמה יש בעצם רוע בעולם. והמהר"ל מסביר את זה, שהוא הרי יש לו שאלה מפורסמת, הוא כותב על זה בהקדמה לנצח ישראל ועוד מקומות, איך ייתכן שיצא רע מהטוב, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, איך כל הצאת רע. זאת אומרת, עצם הבריאה שיש הגשמה שהאין סוף של הקדוש ברוך הוא הופך להיות למשהו ממשי בעולם, זה יוצר את המקום הכינון, מקור הכינון של הרוע. זאת אומרת, הפער בין האין סוף לממשי הוא דבר שבעצם הווייתו מבחינה עקרונית פילוסופית הוא מזמין אפשרות של רוע, וזה העולם. ולכן האריזל כותב ועוד אחרים כותבים, עולם מלשון ייעלם. אז הוא כביכול נעלם בעולם, כי העולם הוא גשמי, העולם הוא גבולי, אז כביכול הקדוש ברוך הוא נעלם, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, והיה מקום כבודו, אי אפשר להגדיר אותו כביכול כמשהו ממוקם ומוגבל. אז העבודה שלנו בעולם זה להשליט את האין סוף על המוגבל, ובזה למגר את הרוע. טוב, על כל פנים, אבל נחזור לעניין העיקרי שלנו. ישמעאל איננו ברשימה. עכשיו, המקור הנוסף לארבע החיות האלה זה בנבואת דניאל, בחלום של דניאל, ארבע החיות, וכאן הרמב"ן מדבר על זה. דבר מפורסם מדברי רבותינו, כי החיה הרביעית שראה דניאל היא רומי אשר הגלתנו, והיא אשר תאבד ביד המשיח. זאת אומרת, ביד המשיח מותנית באבדון של רומי. זה הפסוק המפורסם בזכריה ועוד בעובדיה. אנחנו מחברים שם שני פסוקים, אומרים את זה בדרך כלל בסוף שירת הים. ועלו משים בארציון לשפוט את הרי סב, והייתה על השם המוחה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, הרי סב הוא התחנה האחרונה שאותו צריך כוח הטוב להפיל, ואז זה מביא את המשיח, זה מאפשר את ביאת המשיח. אוקיי, עכשיו הרמב"ן קצת מרחיב, ואל תשתומם בזה מפני שמלכות השלישית הוא יוון, כמו שמפורש שם בדניאל, בקיטים ומזרע יוון. כן, וחכמים אומרים איטליה של יוון זה כרך גדול של רומי, והוא ידוע כי שם הארץ של רומי מכללה תקרא בספריהם בלשונם איטליה. כן. עכשיו אני לא אקרא את כל הקטע הזה, קטע מעניין כשעצמו, קטע מוקף בסוגריים שהצנזורה השמיטה, במיוחד כי מדברים על נוצרים, לא כל כך בגלל הישמעאלים. עכשיו הוא אומר, ורבי אברהם, הכוונה לאבן עזרא בפירושו לדניאל, אז הוא החשיב את רומא ויוון למלכות אחת ואת ישמעאל למלכות השלישית.
לא
רבי? לא, כך הוא מביא פה. חשב מלכות הרומים היווני למלכות אחת והיא מלכות שלישית. סליחה הרב, תודה על התיקון, אני רואה שהוא מצטט את האבן עזרא. וחשב מלכות ישמעאל למלכות הרבים. נכון, סליחה. ורבי אברהם נשתבש בזה והכניס בזה מלכות ישמעאל. כאן הרמב"ן עוקץ אותו. הרמב"ן אוהב לעקוץ את האבן עזרא. יש גם בהקדמה של הרמב"ן, לרבי אברהם יש לי תוכחה מגולה ואהבה מסותרת. בנסתר אני אוהב אותו, אבל בגלוי יש לי הרבה ויכוחים איתו. אז גם פה הוא עוקץ אותו. ורבי אברהם נשתבש בזה והכניס בזה מלכות ישמעאל, כי נפל פח דם עליו. הוא נבל מישמעאל, מהעוצמה של ישמעאל. זו הקיצה, לא כך קובעים מי נקראת מלכות, אם אתה מפחד מהם או לא. וטען, איך לא תמנה מלכות גדולה ועצומה כמוה? זאת הטענה, הרמב"ן לא עושה חשבון, כאן הוא מתקיף את ה... לא בורר במילים, מתקיף את אבן עזרא בחריפות. וזאת הטענה מחיסרון דעת, כי הארבע מלכויות שראה דניאל כולן עומדות בזו אחר זו, כל אחת גוברת על הקודמת ותופסת המלכות ממנה. זאת אומרת, יש פה רצף שזה בא במקום זה, זה נופל וזה כאן במקומו, כן? זה הרצף שיש. פרס ומדי מנצחים את בבל ובאים במקום בבל, יוון מנצחת את פרס ומדי בא במקומה, רומא מנצחת או לוקחת את יוון ובא במקומה, וכל כולם עומדו בסדר אחר, זה לא כל אחד גובה את הקודם את הסדר מלכות ממנה, וכל אחד ממשכת בישראל שיעבוד וגלות בימי מלכותה. זאת אומרת, הרמב"ן אומר פה שני תנאים. המהר"ל גם אומר את זה, אני לא חושב שהוא מצטט את הרמב"ן, אבל המהר"ל גם אומר את זה בנצח ישראל, שיש לנו כאן שני התנאים האלו, שאחד בא במקום הקודמתה, וגם הם עומדים נגד ישראל. זה לא סתם שהם עומדים נגד ישראל, צריך פה לומר את זה יותר עמוק. עילת הקיום שלהם, עצם התפקיד והדגל שלהם, זה לעמוד נגד ישראל, גם אם הם עושים עוד דברים, אבל בעומק התפקיד הרוחני שהבורא עולם מועיד להם, זה לאתגר את ישראל, להעניש את ישראל. הם כביכול שוט ההשגחה העליונה, או להעניש או להעמיד את עם ישראל במקום. אנחנו לא סתם עם נבחר, אנחנו צריכים לעמוד בסטנדרט מסוים, אנחנו צריכים להגיע לרמה רוחנית. אז יש גורם שמחכה לנו מעבר לפינה, שתורח להעמיד אותנו במקום אם אנחנו לא עומדים בנדרש מאיתנו בסטנדרטים האלה. הגורמים האלה הם ארבע מלכויות. זאת אומרת, זה כאילו, לכן הקדוש ברוך הוא יצר אותם, אני לא יודע אם יצר אותם כבני אדם, לכן יצר אותם כמלכות, יצר אותם כישות שבתרבות, בדת, בהתנהלות, בפוליטיקה, בכל, הם מכוונים נגד עם ישראל. זה התפקיד שלהם וזאת עילת הקיום שלהם כמלכויות. אז הוא אומר, ולקח הרע דניאל בחלומו כי השתבדו בניו הכסדים בבניו הכסדים, ואחריהם התפסו הפרסים המלכות והשתבדו בנו, ואחריהם במקומם היוונים, ואחר כך יגברו הרומיים והתפסו המלכות והשתבנו עד קץ. כי לא תפסק מלכותם של מי? של רומי, מלכות הרביעית, רק ביד הגואל. והנה גלותינו כימי ארבע מלכויות. אבל אם יהיו בעולם מלכויות אחרות בימי ארבע אלה, לא ימנה מה כתוב, ולא רעם דניאל, ואין לו צורך כלל בריאתם לידיעת הגולה. הנה בימי פרס ויוון, וגם היום יש בעולם מלכויות גדולות מלבד רומי וישמעאל, כאן שהודו וקוש ורומנה והטרטר, טטרים, זולתם. ואם כן יחשוב מלכויות רבות, וידוע כי רומי הגליטנו בימי אספסיאנוס וטיטוס, לא ישמעאל. לכן בכל מקום שאנו, גם בישמעאל, גם מהודו ועד קוש, בגלות רומי אנחנו. כאן הוא אומר כאילו תנאי שלישי, מי שהגלה אותנו מהארץ או מונע מאיתנו לבנות את בית המקדש, אז גם זה כאילו בעבר לפחות בשורש הדברים האלה לא היו קיים בישמעאל, כן? עד שתאובת זכרה ונגל ממנה. מי יודע, ואולי תאבד עוד מלכות משמעאל קודם המשיח. אבל החיה הרביעית היא אשר הגליטנו, כמו שאמר בה, וקרנה דכן עבדה קרה ומקדישים ויכללו. זה הסמל של הקרן של הצפיר או הקומן מהחיה הרביעית בדניאל, ותמשוך בנו גלותה עד המשיח. אוקיי, די לנו בעניין זה. זאת אומרת, הוא אומר שישמעאל מלכות עצומה, מלכות נוראה, מלכות שגם מתעללת בנו, אבל היא לא עונה להגדרות של ארבע מלכויות. יש דבר מעניין, אני שכחתי להביא את זה, יש פה חומש בראשית עם בעל הטורים, יש את זה גם בחומש השנה מסלמה. בסדר, יש. זה מעניין מבחינה נוספת. בעל הטורים, רבי יעקב בעל הטורים, אז אנחנו מכירים את ה... את הזה, אין פה בעל הטורים.
אין פה בעל הטורים? יש לו, לא, יש שפתי חכמים, אין בעל הטורים.
כן. אז כדאי לדעת, כדאי לדעת ש רבי יעקב בעל התורים היה בנו של מי?
הראש.
כן, רבי יעקב ברב אשר היה בנו של, הוא היה בעל התורים, ארבעה תורים שעליהם מבוססת ההלכה, מתוך זה בית יוסף, דרכי משה, ואחר כך כן, זה בעל התורים. עכשיו, בעל התורים חיבר שני ספרים, יש הכוח. בעל התורים חיבר שני ספרים, חיבר הרבה ספרים, אבל מתכוון לענייננו על החומש. יש בעל התורים הארוך, שזה פירוש עמוק ורחב, שמבוסס במידה רבה מאוד על הרמב"ן. הוא היה כאילו, הוא לא היה תלמיד הרמב"ן, הוא היה אשכנזי, אמנם המשפחה עברה לברצלונה ואחר כך לטולדו, אבל הראש עצמו, אביו של בעל התורים, פגש, לא רק פגש, היה בקשר עם הרשב"א. הרשב"א הוא תלמיד הרמב"ן. אני לא חושב שרבי יעקב רב אשר אי פעם ראה את הרמב"ן, פגש אותו, אבל כל פנים הפירוש הארוך של בעל התורים מבוסס הרבה על הרמב"ן. וחוץ מזה יש לו את הפירוש הקצר, זה לא פירוש, זה בעצם פרפראות, גימטריות וכל מיני דברים, זה מה שאנחנו מכירים בעל התורים. עכשיו, בבעל התורים אנחנו מוצאים דברים נפלאים, שהם גם קבלה וגם דרוש וגם רמז וכל מיני עניינים, גימטריות וכו'. זה כאילו ספר פרפראות, אבל זה ספר פרפראות של אחד מענקי ישראל, מגדולי האחרוני הראשונים, וכל ההלכה שלנו בססת עליו, אז נא לא לזלזל. על כל פנים, בסוף פרשת חיי שרה יש קטע נפלא בבעל התורים, ושם כתוב כך: מדברים פה על ישמעאל, וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים, בואכה אשורה, על פני כל אחד נפל. זה נאמר על ישמעאל. אז זה נפל, שכן, כאילו הוא שוכן, כן, כותב בעל התורים, על פני כל אחד נפל, וסמיך לי, מה הפסוק הבא? זה הפסוק האחרון בפרשת חיי שרה. מה הפסוק הבא? הפסוק הבא: ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. וסמיך לי, ואלה תולדות יצחק. לומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, כן, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. הוא מציין פה לילקוט שמעוני. אני אף פעם לא, זאת אומרת, יש הכוח שהרב הביא את החומש הזה, כאן בעל התורים הרגיל לא ראיתי את ההפניה הזו, מעניין לבדוק מה ילקוט אומר, אולי זה הכל כתוב גם כבר בילקוט שמעוני, אבל אני משער שהוא מוסיף משהו. בכל אופן, מה הוא אומר פה? הוא אומר פה דבר נפלא. הוא אומר ככה: כשיפול ישמעאל באחרית הימים, כן, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. אני לא יודע אם הוא חולק על הרמב"ן או לא חולק על הרמב"ן, פשוט חולק על הרמב"ן, כי הרמב"ן אומר שהמשיח יבוא כשיפול אדום, שיפול רומי, מלכות רומי, מלכות ערבית, ישמעאל יהיה קודם. אבל הוא אומר שיפול ישמעאל אז יצמח בן דוד, רק ייתכן שהוא מתכוון לומר יצמח, הכוונה יתחיל להתרקד, יגיע למלוא כוחו כשהוא יפיל את רומי, שרומי תיפול, שזה כמעט פסוק מפורש: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה שם המלוכה. לא כתוב עלו מושיעים בהר סעיר לשפוט את בהר ישמעאל לשפוט אותו, כן? אלא הר עשיו. אוקיי, אז אני לא יודע. יש פה עוד דבר מעניין שבזה לא נדון, רק כדאי להעיר אותו, להעיר עליו, שהמשיח מתייחס ליצחק. למה המשיח מתייחס ליצחק? שיתייחס לאברהם, שיתייחס ליעקב. אלה תולדות יצחק, זה משיח בן דוד שהוא מתולדות יצחק, גם מתולדות יהודה, גם מתולדות יעקב, גם מתולדות אברהם. אם הבעל התורים או הילקוט משדך את המשיח דווקא ליצחק, כנראה הוא קשור ליצחק. זה אולי כן קשור, אנחנו נדבר על זה. מה הוא מיוחד ביצחק? במיוחד ביצחק, הרי כל אב יש משהו מיוחד במצווה שהוא קיבל. בדרך המצווה שהוא קיבל, זה אולי מגדיר היטב את המהות הפנימית. תמיד דרך ההלכה, כשאתה רואה איזה פרט הלכתי, אתה רואה פה איזה תווית זיהוי מאוד עמוקה. אברהם, מה המצווה של אברהם? ברית מילה. ברית מילה. כלומר, אברהם הוא הראשון שמתקן את ה, את ה, את ה, את ה, את הגוף של היהודי לעומת הגוף של הנוכרי, ואברהם הוא זה שנהיה אוהבו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בזה שאברהם אבינו, בזה שאברהם אבינו, גם אם יש רבי לבי, אז תמיד דרך ההלכה אפשר לראות דברים עמוקים. חושבים שדרך דברי האגדה אפשר לראות דברים עמוקים, זה נכון, אבל אם אתה מחפש משהו שהוא מהווה מין חכה, מין מקור מעין חיצוני שמתמצת את, את הכל, היום קוראים לזה באקדמיה פרדיגמה, הדבר הפרדיגמטי, הדבר העקרוני העמוק ביותר במילה אחד או במשפט אחד, כן? זה תמיד אם תמצא איזו הלכה שנוגעת לרעיון. אז מהי המצווה שחידש אברהם אבינו? זה מילה. כי אברהם אבינו תיקן את הגוף, נהיה שותף למעשה בראשית, כותב המהר"ל בתחילת תפארת. זה שהוא תיקן את הגוף על פי המדרש של ויכוח רבי עקיבא טורנוס רופוס, שהוא שותף לתיקון, כביכול האדם נברא חסר בכל יתר כחסר דמי בעולה, ובזה שגופו מתוקן אז הוא נהיה, נהיה שלם. מעניין לעניין באותו עניין, ישמעאל נולד עוד לפני שאברהם נמול. המילה כידוע לפי הרמב״ם במורה נבוכים, וכאן הרמב״ם הולך בשיטה דומה לפנימיות של בעלי הקבלה גם, המילה באה לתקן את חטא הערווה, את הקלקול של זוהמה של נחש, זה במיוחד בעניינים של זימה ודברים מהסוג הזה. אז אם ישמעאל נולד עוד לפני שאברהם נימול, אמנם ישמעאל עצמו נימול, אבל הוא נולד לפני שהוא נימול, הוא לא יזדקך מהזוהמה, מה שאין כן יצחק נולד כבר אחרי שאברהם בעל שרה בתור נימול, וזה כבר מדרגה אחרת. טוב, אבל יצחק, מה המצווה של יצחק? הרמב״ם כותב על זה בפרק ת' מלכות מלאכים הלכה א', המצווה של יעקב אנחנו יודעים מה היא, גיד אנשי, הוא מסביר הרמב״ם, זה מסמל את הגלות, דורות של שמד וכו', שהוא נחלש דורותיו ואחר כך תוקן ויבוא שלם. מה היא המצווה של יצחק? אומר הרמב״ם בפרק ת' מלכות מלאכים הלכה א', יצחק יפריש מעשרות. מה פירוש יצחק יפריש מעשרות? אברהם ויעקב יפרישו יותר מפורש מעשרות. אברהם נתן מעשר מכל למלכי צדק מלך שלם. יעקב כל אשר תיתן לי עשר עשרה מלך. אבל יצחק מפריש מעשרות, מאיפה לומדים את זה? היעז בארץ היי מהשערים, אומץ זה למעשרות היה, מכאן שהוא יפריש מעשרות. הוא היחיד שמפריש מעשרות מהמצוות התלויות בארץ. יצחק הוא איש ארץ ישראל. ארץ ישראל מתקדשת בזכות המצוות התלויות בארץ. יש על זה ראיות גם מרש"י בפרשת מסעי, וגם רב חיים כהן בתוספות בכתובות דף ק"י עמוד ב', שעיקר קדושת ארץ ישראל זה בגלל מצוות התלויות בה. מצוות, מה? איפה
הרבה מה שהרבה כותב על יצחק?
בפרק ת' מלכות מלאכים הלכה א', הוא אומר שש מצוות מצטווה האדם הראשון, בנוח הוסיף לו עבר מנחי, באברהם ונצטווה על מילה, יצחק יפריש מעשרות, יעקב גיד אנשי, מצטווה על גיד אנשי, אמרם קיבל מצוות יתרות עד שבא משה רבינו ונשלמה התורה על ידו. רמב"ם נפלא שאפשר לשבת עליו שבוע, אבל אין לנו שבוע. בכל אופן,
שלוש שבוע.
כן. בכל אופן יצחק מסמל את ארץ ישראל, אוקיי? משיח בן דוד גם מסמל את ארץ ישראל. מה זה משיח בן דוד? זה קיבוץ גלויות והקמת המלוכה בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל הופכת להיות לארץ, למולדת של עם ישראל, עם כל סממני התקומה השלמים, מלך וסנהדרין ובית מקדש וקיבוץ גלויות ואורים ותומים ונבואה, מה שאתה לא צריך. כמו בימי, כמו שהרמב"ם כותב בשני מקומות, זה יהיה מעין מה שהיה בימי דוד ושלמה ביותר. מעין מה שהיה בימי דוד ושלמה, אבל יותר. אותו מלך יהיה חכם משלמה ונביא קרוב למשה. איך כותב הרמב"ם גם כן. הכל פנים, מה כותב פה בעל הטורים? בעל הטורים כותב פה שמשיח מותנה בנפילת ישמעאל. האם נפילת ישמעאל תהיה סמוכה לבוא המשיח, או נפילת ישמעאל היא תנאי לכך שאחר כך אנחנו נמגר את רומי? זה בעל הטורים לא מתבטא, אבל אם אנחנו רוצים לשלב בין הרמב"ן לבעל הטורים, ואמרנו שבעל הטורים, במיוחד בעל הטורים הארוך על התורה, זה תלמיד הרמב"ן כמעט, כלומר הוא הולך הרבה מאוד לפרש את הרמב"ן וממשיך את שיטת הרמב"ן, ולא נעשה מחלוקת ביניהם. אז אנחנו נסביר את זה כך, כמו שהרמב"ן כותב שראינו הרגע בשמתות לסוף פרשת בלק, שישמעאל יהיה סמוך למשיח, אבל נפילת רומי היא זו שתביא את המשיח. עלו משם בעז שפת עשיו, היא המלכות הרביעית, וישמעאל היא ספיח במלכות הרביעית, אבל היא לא מלכות בפני עצמה. היא לא מלכות בפני עצמה. וזה דבר שהרמב"ן כותב אותו חד משמעית, והאבן עזרא חולק עליו, יש אגב, נימי גם הרב סעדיה חולק על הרמב"ן. אבל כל פנים, חז"ל רואים כמו הרמב"ן. לא מזכירים את ישמעאל. בחז"ל מזכירים את בבל, פרס ומדי, יוון ורומי. הדבר הזה מתייחס אליו המהר"ל בנצח ישראל בפרק ז' כמדומני, ושם הוא מדבר על זה בכמה פנים, והוא כותב את ההגדרה שחורבן הבית זה כאילו הסמן העיקרי של 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 ארבע מלכויות, לכן, או מי שירש את מחריבי הבית. זאת אומרת, בבל החריב את ביתנו, פרס ומדי ירשו את בבל, וגם שהם בנו את הבית. קורש, הוא היה פרסי והוא נתן את הרישיון לעזרה לבנות את הבית. אבל זה שוב, הרמב"ן כבר כותב, בית שני זה היה משהו צל לעומת בית ראשון, לא שרת שם שכינה. התשבץ כותב את זה, זאת אומרת, זה דבר שהרבה מדברים על זה. והעניין הזה, העניין הזה של בית שני, זה לא נקרא בניין הבית, זה לא תיקון, זה תיקון מסוים, תיקון משהו, אבל לא התיקון האמיתי. יוצא שאותה מלכות פרס ומדי שיורשת את המלכות שהחריבה את הבית, היא גם כן כאילו ממשיכה. הם לא בנו את הבית כמו שצריך, נגיד את זה בלשון פשוטה. כך יוון לא החריבה את הבית, אבל יוון מכניסה צלם להיכל, זה סוג של חורבן אולי יותר גלוע. ואחר כך רומי מחריבה את בית שלו. זאת אומרת, אלו הארבע מלכויות, ובא משיח ויבנה את בית השלישי, שכאשר הוא יפיל את המלכות הרביעית, את רומי. אז כך שישמעאל לא נכנס פה בתמונה, ישמעאל לא החריבה את הבית. ישמעאל גם לא נכנסת בתמונה, זה גם הרב רוטמן מדבר על זה על פי המהר"ל על חנוכה במאמר תתווה. אז הרב רוטמן מדבר פה על התפקיד של ישמעאל, הוא מתמצת, כדאי לקרוא אותו. הנה בעצם החשבון שארבע מלכויות מורגשת היא אשמתה של מלכות ישמעאל, אף על פי שנשתבטו ישראל תחת ידם כמה וכמה דורות. וכבר עמד על זה המערב, הוא בא על זה ביורו, מציאות הארבע מלכויות, הוא מדבר על זה גם בנר מצווה המערב בהקדמה, מציאות ארבע מלכויות מופנית היא באחד משני התנאים. או שהמלכות נטלה, הוא לא אומר שצריך את שני התנאים ביחד, לפי המהר"ל, אלא אחד משני התנאים. לפי הרמב"ן כנראה צריך את שניים ביחד. או שהמלכות נטלה להדיה את המלכות מישראל, כגון בבל, או שהמלכות נבנתה על חורבנה של המלכות הקודמת שנטלה המלכות מישראל, כגון פרס ויוון. מפני כן אין ישמעאל נכנסת בכלל המלכויות, מכיוון שאין בה שני התנאים הנ"ל. מלכות ישמעאל לא נטלה המלכות מישראל, וגם לא נבנתה על חורבנה של מלכות קודמת. כן? זה כוונת תמצית דברי המהר"ל. עכשיו הוא אומר שהמושג הזה, זה קם וזה נופל, זה קיים במיוחד בין יעקב לעשיו, זה קיים גם במלכות הרביעית, שהיא מלכות עשיו, מלכות רומי, מלכות אדום, זה הכל אותה ישות רוחנית תרבותית, למרות שאדום זה הייתה איזה מדינה קטנה בדרום מזרח ארץ ישראל, אבל כנראה המהות הפנימית שלהם התגלגלה והגיעה לרומי. זה מה שרשי אומר בסוף פרשת תולדות, כשהוא מונה את אלופי עשיו, זאת אומרת, אלוף מגדיאל זה רומי. אלוף מגדיאל זה רומי. על כל פנים, אני לא יודע אם זה קשר אתני, קשר של קרבת דם, או קשר השפעה רוחנית, אבל זה מפורש בהרבה מקומות בחז"ל.
כבר חז"ל מחברים, כבר בתורה, כאילו ישמעאל ודום מתחברים בעצם בקשר של חתנו.
כן, 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 זה פה כתוב באמת שהוא
יתחבר. וחז"ל מבין בזה כמה וכמה.
אנחנו אומרים את זה באמת. קלה שעיר וחתנו ועלו לציון משה. זה אגב מתאים לרמב"ן, שצריך לחלות את שניהם. אבל העיקר זה שעיר. ישמעאל לא נזכר אלא בתור חותנו, אבל הוא גם אולי תנאי, זה מתאים אולי לבעל הטורים, זה מתאים לרמב"ן של... שזה יהיה סמוך לנפילה של רומי.
גם במשל של חז"ל על פסוק מהנביא של והיה בית יוסף אש ובית יעקב להבה,
כן.
כי הוא שאומר כאילו למה כן. אש ולהבה, כי זה שמושך נחת.
כן, כן, ובית עשיו זה רומי, שם לא נזכר ישמעאל, אבל בכל אופן אנחנו גם רואים את ישמעאל. בכל אופן אז הוא אומר פה, חוזרים אנו לדברי המהר"ל, כי מלכות ישמעאל אינה נכנסת בכלל למשאר במלכויות, אף על פי שהשתבדו ישראל תחת ידם במשך דורות רבים, מפני שהם לא נטלו את המלכות מישראל, וגם לא נבנית מלכותם על מלכות קודמת שנטלה את מלכות מישראל. והם הם הדברים, כי שיבודם של ישמעאל בישראל לא היה בגדר זה קם וזה נופל. שיבודו של ישמעאל בישראל לא היה אלא שיבוד של התנגדות והתגברות, אבל חיותה של מלכות ישמעאל לא ניזונה ולא שואבת את קיומה ממפלתם של ישראל. זאת אומרת, יש לה, כאילו, היא ניזונת בפני עצמה. ומה היא ניזונת? היא ניזונת מאברהם אבינו עוד לפני שנגמרה ההתרקמות של כנסת ישראל. ההתרקמות של כנסת ישראל, הבשלות, הבגרות של כנסת ישראל, כל אלו נגמרות עם יעקב אבינו. לכן כתוב יעקב אבינו הוא הבחור שבאבות. בחור זה לא צעיר, בחור בלשון הנבחר שבאבות. הוא לוקח את כל הכוחות, כל התמצית גם של חסד של אברהם, גבורה של יצחק, ויוצר מין סינתזה שזה נקרא מידת הרחמים, מידת שלמות, מידת אמת, כל מיני מידות שחז"ל הגדירו בו את יעקב. אבל יעקב מידתו שלמה. מה זאת אומרת יעקב מידתו שלמה? ביעקב כבר אין פסול בזרעו, אין בו זוהמה. אברהם יש את ישמעאל, יש את בני קטורה. יצחק יש את עשיו. יעקב מיתתו שלמה. ישמעאל כאילו מגיע לשטח, ישמעאל מגיע לשטח עוד לפני שיש עם ישראל. עשיו גם מגיע לכאורה לפני, אבל הוא מגיע ביחד, הוא מגיע כתאום של יעקב, והוא רב כל הזמן עם יעקב, והוא טוען אני הבכור, והוא טוען אנו ישראל. זאת אגב במאמר מוסגר התמצית של התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית, האמונה הנוצרית טוענת הם הישראל האמיתיים. לכן יש ברית ישנה, כן, בר מינן, וברית חדשה. זאת אומרת, מקבלים, אנחנו ישראל, אנחנו רק הוספנו. ולכן הרמב״ם יוצא בשצף קצף בפרק ט' מלכות יסודי התורה נגד כל מושג שהוספה על דברי תורה זה כמו גיראון או יותר גרוע מגיראון. והוא אומר, בין יבוא נביא מהאומות או מישראל ויוסיף על התורה ויומה של דברים השתנון, נדע שהוא נביא שקר. אז זה כבר אומרים, מה זה נביא בין מישראל בין המאומות? מאומות זה מוחמד, מישראל זה אותו האיש. ישראל זה אותו האיש. בכל פנים, מה שאנחנו רואים שישמעאל לא נכנס בחשבון. ישמעאל הוא ישות שהתחילה לפעול ולתפקד מכוחו של אברהם עוד לפני שיש עם ישראל. עם ישראל, איך כתוב, יצחק יקרא לך זרע. אז מה פירוש? לא בישמעאל ויצחק, וגם לא בכל יצחק, אומרת הגמרא, אלא ביצחק, לא כל יצחק, יצא עשיו. אז זה הגמרא בסנהדרין. הרמב"ם מוסיף בזה גם כי יצא עשיו, רק יעקב, שהוא ממשיך את דרכו הישרה של אברהם אבינו. יעקב ישוע. הכל פנים, אז אנחנו נמצאים פה עם ישמעאל בסוג של יחסים מאוד מיוחדים. רב הותר עצמו הסביר את זה במקום אחר בצורה יותר פשוטה, רציונלית. הוא אמר משפט כזה, הוא ידע לנסח משפטים יפים, והיה תלמיד מובהק של הרב קוק, אבל הרב קוק לא מנסח משפטים ברורים. הרב קוק תמיד משאיר אותך בשלוש נקודות. רב הותר אהב לחתוך. ציודה אמר רב הותר, הם היו בני דודים גם. ציודה אמר רב הותר, רב הותר הוא התלמיד של אבא שהפך את אבא ללמדנות ליטאית במחשבה. הוא חתך דברים. הוא אמר ככה, יעקב ועשיו הם רבים על מהות ישראל. מי הוא ישראל? כן? זה מה שעשיו טוען, אנו ישראל, אני הבכור, כן? ישמעאל ויצחק, בעקיפין ישמעאל וישראל, לא רבים על מי הוא ישראל, הם רבים למי שייך את ארץ ישראל. זה מסביר עוד יותר עמוק מדוע ישמעאל ייפול כאשר יצמח משיח בן דוד מתולדות יצחק. אלה תולדות יצחק. למה? כי יצחק אמרנו הוא איש ארץ ישראל. יצחק הוא איש ארץ ישראל השלמה, הוא לא עוזב אף פעם את ארץ ישראל. כן? כתוב שגור בארץ, הוא עלה תמימה, קלטו מחיצות, אומר המרשה, כאילו קורבן עשו לו לצאת מחוץ מחוצותיו. מחיצותיו של יצחק זה כל ארץ ישראל. אז לכן מי שאיש ארץ ישראל, אצלו מתפתח הריב, המחלוקת בינו לאחיו, מי הוא היורש את השטח הזה שנקרא ארץ ישראל. מי הוא יורש את הגן עדן, אם תרצו. הרמב"ן אומר שארץ ישראל מקבילה לגן עדן, כמו שהאדם הראשון קודם החטא מקבילה לישראל בתיקונו. אז זה המאבק בין ישמעאל ליצחק, ומערב אותנו במקום אחר. במילים אחרות, זה לא ארבע מלכויות. ארבע מלכויות עומדות נגד המהות, נגד הנפש של עם ישראל, כן? הנפש של עם ישראל מתבטא בחורבן הבית. הבית זה הרי הנפש שלנו, זה השכינה, כל המגדיר את המהות שלנו. כשאין לנו בית, אומנם זה עצים ואבנים, אבל מעידת גיסה זה נוטה עצים ואבנים שמבטאים את האינסוף, את היחס, את האפשרות של ההתחברות שלנו לאינסוף. כל זה עומד נגד עצם הלב של כלל ישראל. בית המקדש הוא הלב של כלל ישראל, כן? ולבבים משכנם, זה אומר שהמשכן הוא הלב. זאת אומרת, זה משוואה דו-סיטית. אז הוא כך כותב ספר החרדים, רבי ישראל הזיקרי. בכל פנים, אז זה בבל ורומי, כן? פרס ומדי רוצים להשמיד את עם ישראל לגמרי, עם הכוח אגב של המלאק שזה עשיו. ביוון רוצים לטמא את כל הרוח של עם ישראל, להכניס חוכמה יוונית, להכניס צלם בתוך האחד. בכל פנים, הם עומדים נגד הלב והמוחים, כן? ישמעאל לא עומדים נגד הלב ונגד המוחים. זה מעניין מאוד בחינה. ישמעאל היא האמונה שהרמב״ם כבר כותב עליה, כן? שמתוקנים באמונת הייחוד יותר מאשר רבים מאיתנו. זאת אומרת, הם שוללים לגמרי, יש פה פרדוקס מאוד מעניין, הם שוללים לגמרי את הגשמיות של בורא עולם, כן? הם מאמינים במושג המופשט, האבסטרקטי של האלוקות, אין אצלם שום סמל, שום תמונה, בניגוד לנצרות, בניגוד כמובן לדתות של עבודה זרה, כל הבחינות, אין אצלם שום הגשמה, והם במובן הזה קרובים אלינו. ישמעאל גם עשה תשובה, כתוב. אצל עשיו לא כתוב שעשה תשובה, מה שיש איזשהו שביב של תשובה אצל עשיו, זה כתוב שכשיעקב אבינו נקבר מערת המכפלה, אז חושם בן דן הרג אותו, ישו בן יהודה הרג אותו, וערף את ראשו, ידיך בעורף אויביך, וראשו של עשיו התגלגל למערת המכפלה. מילים אחרות, אם הראש שלו התגלגל למערת המכפלה, זה אומר שיש פה איזשהו צד של תיקון לעשיו. הראש, המוחין שלו, כן מגיע למערת המכפלה, למקום הקדושה. ולכן זה כנראה הביטוי האחר, לעלו מושים בארץ ולשפוט את הר עשיו. מה זה לשפוט? לשפוט זה לעשות בירור. לחתוך את הזוהמה ואת הסרטן מגופו ולהשאיר את מה שיש בו קדושה. הוא סוף סוף בנו של יצחק, סוף סוף נכדו של אברהם. יש שם צד. ההתחזות שלו לישראל היא גם צד מסוים. אז יש בו גם כן, אבל זה צד קדושה הרבה יותר מאוחר והרבה יותר רחוק. זה ישמעאל, כתוב ישמעאל באופן אישי, עשה תשובה. כן? אנחנו לא מכירים אף רב שקוראים לו רב עשיו. אנחנו מכירים רבנים מאוד חשובים שקוראים להם רב ישמעאל. אפילו גדול שלנו הכרתי אחד, אבל רב ישמעאל.
כהן גדולים.
מי?
כהן גדול.
כן, כהן גדול, התנא רב ישמעאל. השם הזה לא במקרה, לא קוראים על שם הרשע. זאת אומרת, ישמעאל עשה תשובה. אז יש לנו פה יחס מאוד מורכב עם ישמעאל. יתר על כן, אנחנו מדברים עם ספרדים ואשכנזים, ומישהו אמר להם בחדר האוכל, בגלל האוכל שלא מתחשבים פה בספרדים, אצל ספרדים אין חצות היום? יש חצות היום?
יש מספרדים שמקפידים לאכול או לאכול בשר כל היום.
שלא אוכלים בשר כל היום. אז כן מתחשבים.
מרפוך.
בכל אופן, המנהגים הספרדים בגדול, זה נרחיב את הדיבור בהזדמנות אחרת, הם יותר נוטים לסמוך, למעט אבלות, מאשר המנהגים האשכנזים. הנה, ראינו את זה עכשיו, בין המצרים, כן, אצל ספרדים מעיקר הדין יש רק שלוש אחד. אבל אשכנזים לוקחים את זה הרבה יותר כבד. וגם עניינים אחרים, ספירה, בקיצור, כמעט בכל הדברים האשכנזים מקפידים הרבה יותר על מנהגי אבלות ומנהגים של חורבן. יש לי על זה אריכות, לא כעת המקום. אבל מניין זה נובע? זה נובע מסיבה היסטורית. זה נובע מסיבה היסטורית שהיהודים שהיו תחת מלכות ישמעאל, למרות שהם נרדפו, והישמעאלים בכל הדורות הרוויחו ביושר את התואר שונאי ישראל, אף על פי כן הם היו הרבה פחות מאשר בני עשיו. כן? לא הייתה במלכות ישמעאל שואה, לא היה גירוש ספרד, זה גם היה על ידי נוצרים, זה היה בספרד, אבל זה נוצרים עשו את זה, באינקוויזיציה ועלילות דם וגזרות תח ותת, שואה אמרנו, כל זה לא היה. בקיצור, הגלות אצל בני ישמעאל הייתה יותר נוחה מאשר הגלות אצל בני ישראל. זו הסיבה שמנהגי אבלות שקשורים לגלות אצל מנהגי אשכנז הם הרבה יותר כבדים, הרבה יותר מפורטים מאשר אצל בני ישמעאל. אז בקיצור, יש לנו פה יחס מורכב מאוד כלפי ישמעאל. מה שעכשיו?
4 ו-5 דקות.
מה?
4 ו-5.
אוקיי, אז נסכם ונסיים. מה שראוי לומר פה, אם כן זה כך, המציאות של ימינו היא מציאות שבאמת אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, כאשר זה מאבק על ארץ ישראל. ואנחנו נמצאים בעקבות הדמשיכה. הישורת האחרונה הזו אכן גורמת לישמעאל לקום ולהיות בחזית של שנאת ישראל, כי כעת מהות ישראל כבר אינני נביא, אבל כנראה כבר עברה כל כך הרבה מאבקים וכל כך הרבה תלאות וכל כך הרבה גיבושים שאנחנו כבר פחות או יותר אי אפשר להגיד שהגענו, כי יש לצערנו המון יהודים מתבוללים, במיוחד לא במלכות ישמעאל אלא במלכות רומי, שזה היה הכוונה לכל העולם המערבי ועולם הנוצרי. אבל המאבק הממוקד עכשיו זה על ארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא תהיה כאילו הזרה שבה יבוא מלך המשיח. מלך המשיח הוא איש ארץ ישראל, צאצאי יצחק כפי שאמרנו, הוא יקבץ את נדחינו בארץ ישראל, יבנה בית המקדש שזה ליבו של ארץ ישראל. זאת אומרת היום אנחנו ממקדים את האור וכן את החושך על ארץ ישראל, לכן צץ מה שנקרא צץ כתרוגו של ישמעאל, והוא נכנס לעובי הקורה והוא לומד בהצטיינות יתרה את כללי שנאת ישראל מאדום ומרומי, והוא עוזר לידו. אבל זאת המציאות שלנו. אבל באמת לפי רוב גדולי עולם שאנחנו הולכים בשיטותיהם, שזה הרמב"ן והמהר"ל וכך בעקבות חז"ל, באמת ישמעאל לא מלכות. כוונתי לומר שייתכן שאם נגיע, ואני לא יודע איך נגיע ואני לא יודע אם נגיע, אבל אם אנחנו נגיע לאיזשהו דו-קיום עם ישמעאל, כן, לא נתעלם את ארץ ישראל בשום אופן, אבל אולי נגיע איתם לאיזה דו-קיום מכיוונים שונים, כן? אז ייתכן שאנחנו גם נוכל הרבה יותר בקלות לעשות איתם שלום מאשר עם רומי והנצרות, למרות שהיום זה נראה אפור. אבל השם יראה, אדם יראה לעיניים שיראה ללבב. אנחנו לא יודעים מה תוכניות הנצרות איתנו, אבל אהבה יתרה ברמה הפנימית הרוחנית עם נצרות אין לה מקום. וכלפי ישמעאל גם כמובן אין מקום, כי לא אכפת לנו אם הם לצערנו רוצחים אותנו בגלל ארץ ישראל או בגלל היותנו עם ישראל, התוצאה היא אותו דבר, דם יהודי נשפך כמים. אבל אני אומר בגדול הרב פרומן צדק קצת, זאת אומרת הוא ראה סיכוי בהידברות על הבסיס שאנחנו מאמינים בכל אחד, על הבסיס שיש לנו הרבה מהמשותף, על הבסיס שאנחנו בבני אברהם איזושהי אפשרות לשיתוף פעולה. איך זה יהיה, מתי זה יהיה, מה, אני לא נביא ולא בן נביא, אני אפילו לא חכם, אז קשה מאוד, אין איתנו יודע מה, אנחנו לא יודעים איך הדברים יתפתחו. אני רק רציתי להצביע על העקרונות של כל הדברים האלה. אגב, גם השם ישמעאל הוא שם קדוש. מה זה יש? זה על שם התפילה, ישמעאל. יש להם צד מסוים שעשיו זה שם הפוך לגמרי. מה זה עשיו? עשיו הפירוש שהם עשויים וגמורים ואין להם שום נכונות להתפתח ולגדול ולהתחבר וכו'. ישמעאל זה ישמע שמת תפילת הנער, זה מושג של תפילה. ואומנם אין להם תורה ואין להם גם חוכמה מסתמה, כמו שהם חושבים שיש להם, אבל תפילה יש להם, עבודת השם בדרך המטורפת שלהם יש להם, כן, פרא אדם. אבל גם פה כתוב בקדמונים, ישמעאל הוא פרא אדם, צד אחד הוא פרא אבל הוא אדם, יש לו מין זיקה לאדם. ואני רוצה לסיים אחרי הכל בהקדמה של המהר"ל בנצח ישראל. ההקדמה של המהר"ל לנצח ישראל, הוא מדבר על ההפטרה של שבת האחרונה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. מסביר המהר"ל בצורה נפלאה עם קצת הוספת נופך, ידע שור קונהו. מה זה קניין? קניין זה היררכיה, קניין זה חשיבות, קניין זה כבוד, מושג של קניין זה בעלות, זה זכויות משפטיות, זה. אז השור הוא מלך הבהמות, אז הוא ידע שור קונהו, הוא מבין מה זה קניין, הוא מבין מה זה היררכיה. המלך מבין גם מי זה המעלה, מלך מבין מי זה מלך יותר גדול, כי זה הכל הולך באותו ראש של דרגות והיררכיה, כן? פירמידה מסוימת של שלטון. מי שעצמו שולט מבין גם מי ששולט עליו. זה אפילו שידה שלו, זה גם כידיעה, ידיעה זה משרק של דעת. וחמור אבוס בעליו. חמור לא חיה בעל חיים פרימיטיבי, חמור יודע רק את האבוס. מי שמאכיל אותו, הוא יודע, הוא מתפתה ונקנה רק למי שנותן לו את הסיפוק התאוות. כאן יש גאווה, מלכות, בבחינת להבדיל אלף אלפי הבדלות, השם מלך, גאות לבש, מלכות זה מושג של גאווה, של כבוד, כן? ושם יש תאווה, אוכל, אוכל הדבר הפשוט ביותר. זה כבר המהר"ל לא אומר, אבל זה ידוע ממקורות נוספים. הגר"א מדבר על זה, אולי גם המהר"ל במקום אחר מדבר על זה. השור זה סמל של עשיו, והחמור זה סמל של ישמעאל. זאת אומרת, מה?
השור זה לא סמל של
משה? יש גם סמלים יהודיים, אבל אני אומר, כלפי החיות, ארבעה חיות במרכבה, אז השור מסמל את עשיו. אני לא יודע אם חמור מופיע שם בחיות, אבל אגב, בתור קוריוז במאמר מוסגר, חמור נחשבת לחיה הרבה יותר פתחית מהשור. חמור נחשבת לחיה אינטליגנטית, לא כותבת שירים או מאמרים פילוסופיים, אבל מתכוון נחשבת לחיה. ישמעאל יש הרמוניות, זה לא חוכמה אמיתית. חוכמה זה לראות את הנולד. הם לא רואים את הנולד, הם רואים עד הרגע הראשוני. אם היו רואים את הנולד, אז חמאס וכל ההתנהלות שלהם לא הייתה קיימת, כן? אבל בעצם הדבר, מנהרות ולשים אנשים כחומת מגן נגד הטילים וכו', זה ארמומיות אכזרית, אבל זו ארמומיות שאם לא אחד תפסו גם אותנו כאילו בחוסר יכולת להגיד. זאת אומרת, זה סוג של ביקחות חייתית, לא ראיית הנולד, אבל ביקחות חייתית. עשיו, גם לשור, אני לא מתיר את המוח של השור, אבל עשיו זה מלך החיות, מלך הבהמות. אגב, למה בהמות ולא חיות? כי בהמה, אומר המהר"ל, במה, זה בחינה של עשיו. מה שיש זה מה שיש, כן? אדם, אדם זה בעל יכולת התפתחות. ואף על פי כן, אחרי הכל, ישמעאל הוא פרא, ידו בכל יד כל בו, אבל הוא פרא אדם, יש בו צד של אדם. זה הצדדים החיוביים של האמונה. אז כך שהחיים, רבותיי, חברים יקרים, הם מורכבים מאוד, ואני לא נתתי פה פתרון חד משמעי, כי הדברים האלה לוטים בערפל ומחכים שנזכה לראות איך הדברים יתפתחו. איך כותב הרמב״ם על המשיח, לא נדע על הגאולה איך יהיה עד שיהיה. קשה לקבוע מסמרות, אי אפשר לדעת מה יש היום. קראתי בשבת מאמר מיהודי שהוא רם באיזה מקום, ו לדעתי זה כל מה שכותב בלבול אחד גדול. הוא אומר, איך אפשר להתאבל בתשעה באב, אנחנו כבר לא בגלות, אנחנו בגאולה, וזה לא יודע, באמצע מלחמה נהרגים אנשים ואנחנו נמצאים במצב די עלוב. ודאי שיש פה ראשית צמיחת גאולתנו, נגיד שאנחנו בגאולה עד כך שאי אפשר, ואז אחרי זה הוא עצמו חוזר, כן, אבל אין בית מקדש, אנחנו אפילו לא כמהים לבית המקדש. כמה אנשים אתמול בלילה פרצו בבכי שבית המקדש לא נבנה אתמול והמשיח לא הגיע. היו, אני משער, אבל לא פגשתי. זאת אומרת, אז הוא עצמו סותר את עצמו. זה סוג של בלבול, אבל זה אופייני לדור. זה אופייני, עקבת עד המשיך, הכל יהיה, זה התמצית של המשנה בסוטה. עליונים למעלה, תחתונים למעלה, למטה, תחתונים למעלה, חוץ ביזגי, ונערים משהו בסקנים. בקיצור, הכל זה בלבול ואנדרוגנוסיה. גם השקפת העולם שלנו חכה לגיבוש, ואין לנו מספיק נתונים חד משמעיים וברורים כדי לגבש. אז ודאי, כל אדם רשאי, התורה היא, ברוך השם, אינסופית, כל אדם ילמד מקום שלבו חפץ ויבחר לו השקפה. אבל שההשקפה תהיה, לא משנה מי הרב שלך, אבל עיקר שהוא יהיה רב אמיתי, עיקר שהוא יהיה ירא שמיים ותלמיד חכם, ותלך עם השיטה שלו, זה בסדר. אבל סך הכל, התמונה הכוללת, אני באופן אישי, אני יהודי מסתפק. אני יהודי חי את המורכבות של 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 של, של כל סוגיה. אז זה לא טוב, זה לא, לא בריא כל כך. אבל כדאי לדעת שהחיים הם מורכבים מאוד, וההווה שלנו מורכב, והעתיד שלנו מורכב. אנחנו רק יכולים להתפלל, איך אמר הרב מבריסק, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שמשיח יבוא היום או מחר. אנחנו צריכים להאמין שמשיח מסוגל, הפוטנציאל קיים שדברים יתהפכו כהרף עין, ויווצרו התנאים שמשיח יכול לבוא. ברמב"ם הרציונליסט כתוב, אין ישראל ניגנים אלא בתשובה. הרב סולובייצ'יק על זה, התשובה זה התנאי הבולט היחיד שהרמב"ם כותב למשיח, ויש פה אמונה לא רק במשיח, כי זה אחד מעיקרי האמונה של הרמב"ם, אלא אמונה בכוח של כלל ישראל על כל בניו לעשות תשובה. זה גם משהו, סוג של אמונה כן חד משמעית, אבל זו אמונה שאנחנו לא יכולים להגיד חישוב קיצין, אלא רק את העקרונות. טוב, כשנזכה לבשורות טובות וניפגש עם המשיח פה ונמשיך ללמוד לפי הרמב"ם עולם כמנהגון נוהג, אז בעזרת השם נמשיך בבית מדרש הזה. איך אמר רבי יעקב, משיח כשיגיע לבנות בית המקדש, אז אני אעצור פה, ניתן לו כוס קפה או גטי, מה? ניתן שיעור, עולם כמנהגון נוהג. כן,
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.